ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמיד דף חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל באמצע עמוד 18 שורות מלמעלה, בתחילת הגמרא. הגמרא מתייחסת למה שראינו במשנה, שמתואר תפוח האפר שהצטבר באמצע המזבח, על גג המזבח, שהיה לפעמים 300 קור. הנושא שאנחנו עומדים ללמוד, כתבנו בשוליים לשון גוזמה, לשון הווי. לשון הווי הוא קשור ללשון גוזמה, ובמפרש הוא מוסבר שזה לשון שאדם שרוצה לחזק את דבריו, אז הוא מנסח את עצמו בצורה כזאת, לשון הווי. הגמרא אומרת לגבי השלוש מאות קור, אמר רבה, והפס הכפול בא להדגיש את המימרות של רבה, והמעוינים שאנחנו נראה בהמשך, דברי גוזמה נמצאים בתורה, בחכמים ובנביאים. אז אמר רבה, גוזמה לגבי שלוש מאות קור זה המון, זה הרבה יותר ממה שבמציאות היה מצטבר שם. יש משנה שאומרת השקו את התמיד בכוס של זהב. זה משנה לקמן בדף למד. לפני ששחטו את הקורבן, את הבהמת הכבש, אז היו משקים אותו כדי לעכל על על הפשטת האור, וזה שהשקו אותו בכוס של זהב, אמר רבה, גוזמה. אמר רבי עמי, דיברה תורה לשון הווי, דיברו נביאים לשון הווי, דיברו חכמים לשון הווי. דיברה תורה לשון הווי, דכתיב פסוק בתורה, ערים גדולות ובצורות בשמיים. בשמיים סלגדי תחמה, יש ערים בשמיים, אלא גוזמה, זה מתאר ערים באמת ענקיות ובצורות, אבל לא בשמיים, אלא גוזמה. דברי חכמים לשון הווי, הדאמרן, דוגמה אחת, התפוח, האפר שצטבר 300 קור באמצע המזבח, והשקו את התמיד בכוס של זהב, גם זה במשניות, אז גם כלול בלשון חכמים. דיברו נביאים לשון הווי, דכתיב מחללים בחלילים וכולי, ותבקע הארץ לכולם. אמר רבי ינאי בר נחמני, אמר שמואל, בשלושה מקומות דיברו חכמים בלשון הווי, ואלו הן תפוח, גפן ופרוכת. תשימו לב, לא מובא במימרה הזאת הכוס של זהב, אז זה במכוון להפוקי מדרבה. המימרה שקראנו עכשיו זה בניגוד לרבה, דתנן השקו את התמיד בכוס של זהב, ימרה וגוזמה. כמה שמלן בא רבי ינאי בר נחמני בשמו של שמואל ומלמד אותנו, הני אין השלושה הדברים האלו, התפוח, גפן ופרוכת, זה כן, אלו הם כן לשון הווי, הטעם לא. אבל הדוגמה של כוס של זהב בבית המקדש הוא אינו לשון הווי, אין עניות במקום אשר בית המקדש היה מקום של עשירות, אז התאפשר להם, וכך היה ההנהגה שבבית המקדש להוציא כסף רב על מה שצריך, כולל שימוש בכוס של זהב כדי להשקות את הקורבן לפני שחיטתו. עכשיו הגמרא חוזרת על הדברים שהזכיר רבי ינאי באותם שלושת מקומות שדיברו חכמים לשון הוואי: תפוח, הדאמרן, גפן, הוא הזכיר גפן, מה זה? דתניה, גפן זהב הייתה עומדת על פתח ההיכל, זה כמין גפן, מין דבר עמוד כזה שהיה אפשר לתלות עליו את הדברים הבאים. אז שם היה גפן של זהב על פתח ההיכל ומודלה על גבי כלונסות, כמו שמעמידים גפנים על גבי מוטות, עצים כאלו, אז גם הגפן הזהב הזה היה מוטה על כלונסות. וכל מי שמתנדב עולה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', או גרגיר או אשכול, מביא ותולה בה, כלומר האדם שרוצה לתרום לבית המקדש היה יכול להביא כאלו דברים, עלה של זהב, גרגיר של זהב או אשכול, זה בטח תרומה גדולה. אז הם מביא ותולה בה. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, מעשה היה ונמנו עליה 300 כהנים לפנותה. כאן הלשון הוואי או גוזמה שהיה כל כך גדול, לא היה כל כך גדול, אבל היה די גדול שנדרש מספר כהנים, אבל לא 300. פרוכת דתנן, רבן שמעון גמליאל אומר, משום רבן רבי שמעון בן הסגן, פרוכת עוביה טפח. אנחנו מדברים על הפרוכת שעמד בין הקודש לקודש הקודשים, והיו אורגים אותו, והעובי של אותו פרוכת הייתה טפח, על 72 נימין נארגת, ועל כל נימה ונימה 24 חוטים. אז הנימין היו מורכבים מ-24 חוטים, והמידות של הפרוכת, אורכה 40 אמה ורוחבה 20 אמה, ומ-82 ריבו נערות נעשית. היה נדרש הרבה כוח אדם להרוג אותו, ושתיים עושים בכל שנה ושנה. היה צורך לשתיים, כי הפרוכת חצתה בין, כפי שאמרנו מקודם, בין קודש לקודש לקודשים. שוב פעם, שתי הפרוכות היה כדי שיהיה אפשר ליצור רווח ביניהם, כדי שהם ישמשו במקום מה שהיה בבית ראשון, חומה עוביו עמה, כאן בבית שני היו שתי פרוכות עם רווח ביניהם, שהיה נגיד בערך, אמה אני לא רוצה להיכנס כאן לחישובים בקשר לעובי הפרוחות והרווח שנשאר ביניהם. בכל אופן, זה הסיבה שהיו שתיים, וכל שנה היו יוצרים שתי פרוחות חדשים. והמקור ממשיך ואומר, ו300 כהנים מטבילים אותה. ה-300 שוב פעם הוא לשון גוזמה, והטבילה הייתה כי יכול להיות שביצירת הפרוחות אחת מאותן נערות או בנות שעסקו בה הייתה נידה, ו היא הייתה מתמה את הפרוכת, לכן הדבילו אותה לפני כן, לפני שתלו אותה במקומן. אבל מה שחשוב לנו להדגיש ואנחנו כיווקבנו, זה המספר 300 כהנים לצורך תבילת הפרוכות, לשון גוזמה. החלו מעלין בגזירין לסדר את המערכה וכולי, חוץ משל זית ומשל גפן. אנחנו עוסקים כעת בסוגי העצים שאינם קשרים למערכה. הני מי תמה, למה המשנה אומרת שלא השתמשו בעצי זית או עצי גפן? שתי תשובות. רב פאפ אמר, משום דקטרי, יש לעצים האלה אילו קשרים, והמציאות של קשרים גורמת לכך שהם אינם נשרפים יפה. אנחנו מדברים כעת על העצים שהיו משתמשים כדי ליצור את המערכה על גבי המזבח כדי להקטיר בו את הקורבנות. אז מה שלא נשרף יפה, אז לא ממלא את התפקיד. רב אחר בר יעקב אמר, משום יישוב בארץ ישראל. העצים האלו היו מניבים פירות, הזיתים שמהם עשו את השמן זית, והגפנים שמהם יצאו את היין, ואם אתה משתמש בהם כדי להבעיר את המערכה, אז אתה ממעט את תנובת הפירות האלו, וזה פוגע ביישוב ארץ ישראל. במפרש באמצע השורות הרחבות בתור הראשון, רבח ביעקב אמר משום יישוב ארץ ישראל, ודאי לא מעניה תאמה כמה ומשום שרים אין פסולים, אלא אפילו בלא טעם שרים. בשביל דבר אחר היו מניחים, כלומר לא משתמשים בהם, גם בלי הטעם של הקשרים. ואיזה הוא מה הטעם? משום יישוב ארץ ישראל, שאם יסרפו הזיתים והגוונים לא ימצאו יין לשתות ושמן לסוך, ותחרב ארץ ישראל. ונפקא מיני לדידי דעית לי ומשום תקנה יישוב מניחים, מניחים כמו כן, כמו שמניחים בשביל הקשרים. דה דקטני מניתים דהיו מביאים מורביות של תאנה, ותאנה דלא עבדה פרי, כולו מפרש רחמה, כמו שנראה בהמשך הגמרא. אבל בשאר תאנות שהיו עושים פירות לא היו מביאים משום יישוב ארץ ישראל. אבל רב פאפה לתלי יישוב ארץ ישראל, הוא לא ציטט את זה כטעם, אלא הוא הזכיר את הקשרים. בכל תאנות שבעולם לא שנה עבדה פרק, לא שנה לא עבדה, מביאים. וכמו שפירשתי אני, כן צריך לומר, דקולי אלמה איתלו טעם קשרים, דברייתא דלקמן שמביא השס מוכה דלקה לפושי אלה בשביל קשרים, ולקמן אפר שינה. בכל אופן, אנחנו למדנו כאן שיש נפקא מינה בין הטעם של רב אחא לטעם של רב פאפא, והגמרא תעסוק בכך בהמשך. כעת אנחנו מתחילים קושיה ארוכה מטבעי על העצים אשר על האש. פסוק בויקרא פרק א', מה נלמד מהפסוק הזה על העצים אשר על האש? עצים הנתוחים להיות אש. המילה נתוחים זה כמו נמס, והמשמעות היא שמהר נהיה אש. ואפשר לראות את זה ברבנו גרשום, אנחנו נלמד ביחד. רבנו גרשום כותב, הניתוחים להיות אש בלא אשן של אלתר, כשמסימין נעשים אש. עכשיו הגמרא מפסיקה באמצע המקור התנאי, ולכן אנחנו הוספנו את הסוגריים שאתם רואים, אבל אנחנו נקרא את זה באופן ישיר. ומה הניעו? דוקרי דלא קטרי ואזלי מקטר מתוכו. ורשי כותב על המציאות הזאת בשורה רביעית מראש הטור השני, דוקרי קני, כמו מורביות דמדיטין, קנים הדוקנים, שעדיין האילן בחור ולא גדלו בו ענפים, כי אם 2 ו-3, ובשביל שהוא בחור הוא שורף מהר. ממשיך המפרש, דלוג קטיר ואז לי ומקטר, שאין בהם קשר, ואיזה קשר אשר לא הלך הקשר בפנים בתוך העצים ותנה כמה לא פסילי, אלא אם כן הלך הקשר בפנים ובקיעין היו בדבר. אז אנחנו רואים פה בגמרא שאותם עצים שהם נשרפים מהר הם הדוקרי האלו, כמו שהמפרש הסביר, שבאים מעצים בחורים, דלא קטרי ואז לי מקטר מתוכו, כלומר שאין הקשר הולך בפנים. ממשיך הגמרא, וכי כל העצים קשרים למערכה? התשובה, הן כל העצים קשרים חוץ מן זית וגפן. ואצלם אפשר לומר שאפילו בבחותן יש בהן קשרים, אבל באלו היו רגילים, במורביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן. רבי אליעזר מוסיף, כלומר לאיסור, אף של מייש ושל אלון ושל דקל ושל חרוב ושל שקמה. בשלמה למען דיאמר משום דקטרי, רב פאפה, הוא נימק את הטעם שלא מביאים זית וגפן בגלל קשרים, כמפלגי התנקמה ורבי לזר פה שלמדנו עכשיו בנקודה הזאת חוקים. דמו סבר רבי אליעזר, אף אגב דלא קטרי מגווי, למרות שהקשר לא הולך פנימה, כיוון דקטרי מברי, מאחר שהקשר של העצים האלו הם נראים מבחוץ, לא מיתינן, לא מביאים אותם. ומור סבר תנא קמא, כיוון דלא קטרי מגווי, מאחר שברשימה שהביא רבי לזר הקשר אינו מבפנים, אף אגב דמיברי קטרי, למרות שמבחוץ כן רואים הקשרים, מיתינן, אפשר להביא אותם. לכן התנא קמא צמצם את העצים הלא רצויים למערכה לזית וגפן. זה מראה, כלומר המחלוקת פה אפשר להבין אותו דרך הסברו של רב פאפה, שכל הדיון, כל העניין הוא מה ההשפעה של הקשרים על העצים לגבי האיכות שריפתן. אלא למען דאמר משום יישוב דארץ ישראל, לפי הגישה, ההסבר של רב אחא, שאמר למה במשנה רואים שלא משתמשים בזית וגפן משום יישוב דארץ ישראל, דקל מילת בי משום יישוב דארץ ישראל, למה התנא קמא מתיר השתמשות בעץ דקל? הרי דקל הוא העץ שבו צומחים התמרים, וגם בזה אם נשתמש בו אז אנחנו נפגע ביישוב ארץ ישראל. אמר לך, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. רב אחא, העמדה של רב אחא, יענה, אמר לך ולתעמך, אתה מקשה עליי מדקל, ולא מתענה. שאלת דקל מילת בי משום איש ואיר סיסא, אבל לא הזכרת תענה, ובנוסף לדקל, לפי המקור שלמדנו, היו רגילים להשתמש בתענה. אז למה לא הקשית עליי מתענה, דווקא מדקל? אז הגמר ממשיך, ואנחנו נקרא עוד פעם, המלאך ולתמך תענה לטבע משום יישוב לארץ ישראל, אלא מה יעיד לך למימה? למה אתה שתקת ולא הקשית עליי מהתענה שכן השתמשו בה? בתענה דלא אבידה פרה, כי המקור התייחס לשימוש בעצי תענה שלא מניבים פירות, ולכן אין בעיה של יישוב ארץ ישראל. אז על אותו תקן דקל נמי, הדקל שמדובר פה, שהתנקמה מרשה בדלו עביד פירה, לכן התנקמה מתיר, כי בהם אין בעיה של יישוב ארץ ישראל, כי הוא לא מניב פירות. אז רק הזית והגפן יש בה בעיה משום יישוב ארץ ישראל, והתנקמה שמתיר את התנה, וכמו כן מתיר את הדקל, מדובר בתנה ודקל שלא מניבים פירות. ובזה אנחנו מיישבים ומקיימים את ההסבר של רב אחא, למה דווקא תענה, גפן וזית, ראינו במשנה שלא משתמשים בהם, כי בהם יהיה פגיעה ביישוב ארץ ישראל. הגמרא שואלת, ומי איכא תענה דלא עבדא פירה? תשובה, אין. ואנחנו סימנו סימון של תשובה ארוכה עד שורה רביעית מראש למד עמוד א'. הגמרא שוב פעם אומרת שקיים כזה דבר שתענה שלא עושה פירות, כדרחבה, כפי הפירוש ההסבר של רחבה, דרמה רחבה, מייטי תעני חברתה, זה סוג של תענים, נקרא תענים לבנות. והמפרש בסוף העמוד אומר, דרמה רחבה מייטי תעני חברתה, תענים לבנות, אותן תענים רעות הן. אז נטעים, אז הם מביאים נטעים של תענים חברתה, לוקחים כדי לנטוע כדי מפרש. אז הם היו מביאים העצים בקוטנם, בצעותם, עצי תענה לבנה. אנחנו נמשיך לדף למד עמוד א', ושייפי להו בחבלה דצבתא, היו משפשפים את העצים האלו עם חבל שנעשה מצורי דקל כדי להוריד קליפת העץ. זה החבלה דצבתא, דסריך עלי בזרה, וגם אם יש זרע בעץ הוא ידבק לחבל, וקברי, כלומר ונוטעים עצים אלו, איך דמסיק ימה סרטון, איפה שהאדמה היא נחה, ומה קורה עבדה, פירה לא עבדה. אנחנו כיווקבנו פירה לא עבדה, בגלל הטיפול הזה זה מונע מהעץ להוציא פירות, אבל הוא כן נגיד מגדל עץ שטוב לבנייה, לקורות. ותלת ברכי מניהו, שלושה ענפים מהעץ הזה, לא מחסיקה לו גמלה. גמלה זה מילה של שהפירוש של הגשר. היו עושים קשרים מקורות עצים מצד אחד לצד שני של נהר, למשל, והקורות האלו שהיו צומחות בגידול העץ תאנה שתיארנו מקודם, היו כאלו גדולים, כבדים, שאי אפשר היה להעביר שלושה מהם דרך גשר. רק זה מתאר כמה כמה טוב העצים האלו היו ליצירת קורות. רבנו גרשום מובא ומצליח כל כך ששלושה ענפים ממנו אין אדם יכול למושכן ביחד בגשר. נמשיך בגמרא. סידר את המערכה גדולה וחזיתה מזרחה, כך ראינו במשנה, והסברנו שכשסידרו את העצים לבניית, ליצירת המערכה על המזבח, השאירו חלון, כאילו פתח, לכיוון מזרח. מה הייתה מה? אבונה ורב חיסטה. אחד אמר כדי שתאי הרוח מנשבת בה. ונשיבת הרוח כמובן מגדילה את האש. ואחד אמר כדי שיהיו מציתים את העלייתם משם, כדי שדרכו היו מציתים את העצים הדקים, על יתה עצים דקים, שכשהם התחילו לבעור אז הם מדליקים כמובן את העצים העבים יותר. אז החלון הזה אפשר הכנסת אש כדי להצית את העל יתה. מטבעי רווח היה בין הגזירים שהיו מציתים את העל יתה משם. אז מכאן רואים שהשאירו רווח בין גזרי העצים שניחו זה על יד זה בבניית המערכה, ובדרך הרווחים האלו היו מדליקים את העלייתה, ולא מהחזית. אז זה קשה על המדרבר השני. המלאך מקומות, מקומות עבדי. זה שכתוב פה שאישיו רווח בין הגזירים, זה לא להפוקה או למעט פתח נוסף, דהיינו מכיוון מזרח. היו מקומות, מקומות לשם הצטת העלייתה, מהרווח בין הגזירים ומחזיתה במזרח. וכך זכינו לסיים פרק שני של מסכת תמיד, ובעזרת השם בפעם הבאה נתחיל פרק שלישי. עד כאן שיעורנו להיום.